ערב טוב לכולם, נשא מחוץ לצדות חוץ שמתאים. ברשותכם, נמשיך בעניין חודש אדר. וננסה לפתח את הרעיון. השנה יש לנו שני חודשים, שנה מעוברת. בעזרת השם נקווה שהעיבור הזה יוליד וייתן חיים, ובעצם מוליד גאולה. אחרי אדר יש את ניסן, אז בעזרת השם יהיה גם כן פקידה לכל מי שצריך גם להיכנס ולהיכלט בעיבור, וגם כן לזכות בזרע של חלמה. כתוב במסכת תענית, כ"ט עמוד א', אמר רב יהודה ברד דרב שמואל בר סילת, משנה דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. והנה, בסיס השמחה בישראל הוא הצד הרוחני, לפי שהוא החלק הפנימי והנצחי השלם, ורק בדבר שלם שייכת השמחה באמת. הגמרה כאן היא גמרה מאוד ידועה, אבל ברשותכם אני אחזור לכמה דברים שנאמרו כאן ושאולי לא כולם שמעו כי לא כולם היו. דיברנו על העניין הזה שכשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. וציינו בסייעתא הדשמיא שבעצם לא מדובר על עשב, על עצבות, מדובר רק על שמחה. הבסיס של הכל זה רק שמחה. אפשר להרבות או להמעיט, אבל הנושא העיקרי הוא השמחה, אין משהו אחר ביהדות. חוץ מזה, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, ולא כתוב שזה רק אדר, אלא מי שנכנס ולא אומרים עד מתי. ולכן רש"י על המקום אומר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. זאת אומרת שכאן יש לנו כבר ציון שעובר את גבול חודש אדר בעניין השמחה ונכנס כבר לחודש ניסן. גם המילה צריך לדייק בה, משנכנס אדר מרבים בשמחה. מרבים בשמחה דהיינו שהשמחה יצא לפחות מינימלית כל השנה, רק עכשיו צריך להרבות. זאת אומרת שאין מצב שאין בשמחה ופתאום בחודש אדר שמחים. לא כתוב מי שנכנס אדר שמחים. אם זה היה כתוב בצורה כזאת, אז אני אומרים שבמשך כל ימות השנה אין עניין של שמחה, השמחה מתחילה כשנכנס אדר. זה לא כתוב, אלא מרבים בשמחה כי במשך שאר ימות השנה יש וצריך שתהיה שמחה. רק הריבוי של השמחה הוא בחודש אדר, והמיעוט של אותה שמחה הוא בחודש אב. אולי, כן, יש לנו את אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, כשכתוב שבאב ממעטים בשמחה, זה כדי לחזור למצב הרגיל. כי הרבינו בשמחה בחודש אדר, ומתי חוזרים לשמחה הפשוטה והרגילה במרכאות של כל השנה? בחודש אב ממעטים בשמחה כדי להגיע אולי לאפס את השמחה במצב האידיאלי שלה, לפחות של כל השנה כולה. רק שבאדם מרבים מעלים את העוצמה של כוח השמחה. והבסיס לשמחה זה דווקא בגלל הפנימיות, זה בגלל הבסיס הרוחני, זה בגלל הצד הרוחני שנמצא בנו, הנשמה. השמחה היא דבר שנובע מסלמות פנימית, ורק מי שיש בו את הפנימיות הזאת הוא בעצם בשמחה תמיד. ולכן מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מה זה מצווה? איך אפשר לצוות להיות בשמחה תמיד? אלא יש מצווה, יש סיגון להעלות את עצמו למדרגה כזו שיגיע תמיד לבחינת שמחה. איך? על ידי גילוי החלק הפנימי שבכל אחד ואחד מאיתנו. כמה שיותר קרובים וקשורים למהות, לזהות הפנימי של האדם, כך השמחה מתגלה יותר ויותר. ולכן מצווה גדולה להיות תמיד במצב הזה, בשמחה תמיד, והנה להיות תמיד קשור למהות הפנימית של האדם. וככל שאתה קשור למהות ולזהות הפנימית של עצמך, אז אתה בעצם חי לפי השורש, לפי המקור האלוקי שנמצא בך. וזה מתבטא גם כן הלכה למעשה בחיצוניות. לכן החיצוניות של הביטוי הפנימי הזה נקרא בשם שמחה. לא פלא שרק באופן כזה, בשמחה, אפשר להתגבר על כוחו של עמלק, שהוא בעצם מניעת המצב הזה. כי המלאק הוא בעצם המונע והמצצף בנטיות, המפריד בין רוחני לגשמי, אשר ככה בדרך, בפתחי ממצרים, ויזנן בך את כל המחוסלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. זאת אומרת, כל הזנבות, כל מי שלא מתחבר לפנימיות, שמה אוכז אותו עמלק. ולכן יש מצוות מחיית עמלק, שמחה את עמלק, את יש שמחה, שמחה. למחות עמלק רק על ידי שמחה, זה מה שמחיית עמלק. הכוח של עמלק זה כוח שבעצם בולע את הפן הפנימי שלנו, שנקרא עם. התוכנית שלנו, עצמות עם ישראל זה עם. והמושג הזה שנקרא עם, שאנחנו מתרגמים אותו באופן מוטעה לחלוטין, ואנחנו חושבים שזה אוסף הפרטים שבו. וזו טעות חמורה מאוד לחשוב שעם ישראל זה לקבץ את כל הפרטים, ואז מכל קיבוץ הפרטים אני בונה עם. זה לא נכון. העם קיים הרבה לפני הופעת הפרטים בכלל. וכאילו שתגידו לי שלאסוף את כל קרני השמש עשיתי שמש. לא, השמש קיימת לפני הקרניים של השמש, ורק בגלל שיש שמש יש קרניים, רק בגלל שיש עם ישראל אז יש פרטים בישראל. אבל כשאתה אוסף פרטים אתה לעולם לא תגיע למדרגה של העם, כי תחום הפרטים תמיד יהיה פחות מהכלל הגדול, בדיוק כמו במתמטיקה המודרנית. היום גילו את זה במדע, שתחום הפרטים של כלל הוא תמיד פחות מהכלל עצמו. זאת אומרת שלא יכולים להגיע למצב הזה של לבנות את עם ישראל על ידי חיבור הפרטים. אנחנו לא בונים. עם ישראל זו בריאה אלוקית. מתוך הבריאה האלוקית שנקראת עם ישראל נובעים כמו קרני השמש כל הפרטים שנקראים בני ישראל. הבסיס, אני חוזר, של השמחה זה הצד הרוחני שבנו, לפי שהוא החלק הפנימי והנצחי השלם, ואין שמחה אלא כשיש שלמות. וכדברי חז"ל, אין שמחה כהתרת הספקות. תרגמו ספק בעמלק, אין שמחה כהתרת עמלק. כשאתה מוציא עמלק מתוך החיים, אתה נמצא ממילא במצב של שמחה. ולכן אתה נוגע בנפח, אתה נוגע בשלמות. כשיש שלמות, אין קלקול, אין חיסרון. שלם זה שכל אחד ואחד הוא שלם במשהו. אולי כאן חשוב לומר כלל בפרט השקוד. אמרנו בזמנו שבעולם שהייתה בסבירת הכלים, במושג הזה של סבירת הכלים, הסברנו כמה וכמה פעמים מדבר הארי הקדוש שסבירת הכלים הייתה בגלל שכל פרט ופרט היה בפני עצמו ולא כלול באחרים. בחסידות כאילו כל נקודה ונקודה אמרה אני אמלוך בלי התכללות בשכן. לדוגמה, חסד לא מתחבר בגבורה, זה היה מצב הסבירה. ולכן התיקון היה בהתכללות המדרגות, בחיבור כל הפרטים. זה נכון לכיתה א', לכיתה ב', אומרים לנו המקובלים ז"ל, שאנחנו נגיע למדרגה שהבריאה תהיה בדיוק כפי שהייתה בהתחלה, רק לא יכלה להחזיק מעמד. אני מסביר שכל נקודה ונקודה תהיה בפני עצמה, ובלי שההתכללות תמנע ממנה את הזהות שלה. זאת אומרת שחסד יהיה חסד שלם, חסד קיצוני, וגבורה תהיה גבורה שלמה וקיצונית בלי לאבד אפילו חלק ממנה לטובת משהו אחר. זה גמר התיקון. אנחנו צריכים להבין את המושג הזה, הוא קצת עמוק, אבל נחזור בעזרת השם לעניין. רק הזכרתי אותו כאן כדי לומר שהשלמות היא לא דבר שמאבד חלק. היום כשאנחנו מדברים על שלום, אנחנו מדברים על פשרה. אתה נותן קצת, אני נותן קצת, ואנחנו עושים איזה סלט באמצע, וזה נקרא שלום. השלום מבחינה יהודית זה לא זה. השלום זה שכל אחד שומר על השלמות שלו, ומחברים את כל השלמויות, ואז השלם העליון הקדוש ברוך הוא התברך שלא מתגלה דרך ההשלמות. המלך זה השלום שלו, למה המלך? כשאתה מחבר את האמת הזאת, את הגילוי הזה, את השלם הזה, את חלק השלם הזה, עם עוד חלק השלם הזה ועוד חלק השלם הזה, את כל הסנים, את כל הסורות של כל דבר ודבר, אתה מגיע לגילוי השלם בכבודו בעצמו. לכן רק בדבר שלם שייכת השמחה באמת. אין שמחה אלא במקום שלם. בהלכות יום טוב פרק ו' הלכה ח', שולל הרמב״ם ז"ל את מה שדימו לעצמם כמה בני אדם בעניין השמחה. הרמב״ם כאן יוצא נגד כמה אנשים שהסבירו את השמחה באופן הבא, וזה לשונו: כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל בחג, לא יימשך ביין ובשחוק וקלות ראש, שיזהר מאוד ליטול ולהימשך לעניין הזה של יין ושחוק וקלות ראש. זה יאמר שכל מי שיושיב בזה ירבה במצוות שמחה. לא. שהשכרות והשחוק הרבה, אומר הרמב״ם, וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות ושכלות. ולא מצווינו על ההוללות והשכלות אלא על השמחה. יש בה עבודת יותר הכל, שנאמר, תחת אשר לעבדת את השם אליך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. הלמדת, ממשיך הרמב״ם, שהעבודה בשמחה, ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות. הגדרה, מידה, שיעור לגודל השמחה. איך אפשר להגיע למרובה של שמחה? לכאורה אנחנו בתקופה של אדר, ובאדר יש עניין לבסולה בפוריה. אז בני ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, ובכל זאת אומר הרמב״ם, תיזהר מאוד אם אתה נכנס למדרגות האלה של הוללות ושכלות, זה לא מצווה של שמחה, זה מצווה שאתה חושב שאתה מקיים מצווה, אלא אתה נכנסת עכשיו להוללות ושכלות, זה לא שמחה. וכשיש לך את ההוללות והשכלות הזאת, לא נכנסת לשמחה, ולכן אתה עדיין בטעות. והטעות היא, כמו שכתוב בדברים, זה מה שהוא מביא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. למה? כי אין לך שמחה בעבודת השם. אתה חושב שהשכרות שלך, ששתית הרבה יין, אז אתה עכשיו במצב של שמחה, בגלל שאתה שוחד ואתה אומר דברים, טעות בידך, תיזהר. אתה צריך כל הזמן להיות במצב של דבקות, לא שכרות, לא קלות ראש ולא שחוק, אלא דבקות אמיתית בשורש. כשנכנס יין, יצא רק דבר אחד, נכנס יין יצא סוד. אם כשאצלך היין נכנס ויוצא משהו אחר, תדע לך, יש בעיה בשכרות שלך. לא היית בשמחה באמת. יש לך טעות בכיוון. ואתה צריך לדעת שכשאתה מסתכל, איזו מדרגה שלך יוצאת החוצה. ועד שהמדרגה הזאת היא מדרגה אלוקית, אז אתה אפשר שתדבר על שמחה, כי אמרנו, מה זה השמחה? הדבר הפנימי, הזהותי, המקורי, שנמצא בתוכך. אם זה מה שיוצא כשאתה מסתכל, כשאתה מתבשם, כלשון הגמרא בפורים, אז זה בסדר. כי מה יצא? הזהות, הפנימיות, המקוריות, האלוקות, החלק האלוקי שנמצא גנוז בתוכך. וזה החלק הנשמתי, הוא מתגלה דרך הדיבור ודרך המעשים בפורים. אבל אם מה שיוצא הוא נגד הדבר הזה, הוא סופר את הדבר הזה, תדע לך שלא עבדת את השם, כן? מתוך שמחה ומרוב כל, זה הבעיה שלך. בדרך כלל זה מרוב כל, בגלל שיש לך יותר מדי. ערכי עם ישראל, הערכים של עם ישראל, ערכי עם ישראל הם ערכים רוחניים שמקורם באשר יתברך, ולכן הם מלאים כל טוב, ואין בהם את סממני שמחת ההוללות של התפרקות מן הערכים והמוסר ושכחת העצמיות. זה אצל הגוי, כשנכנסים לשכחות הם שוכחים הכל, הם שוכחים אפילו את עצמם, את הזהות, כי אין זהות פנימית. אדם מישראל אסור לו, כי אדם מישראל הוא מלא באור השם, הוא מלא בטוב השם, ולכן כשיוצא משהו ממנו במדרגה העליונה שלו, של שמחה, צריך לתת רק דברים שהם באמת מאותו צבע, מאותה תכונה של אותו אור אלוקי פנימי ועצמותי. אם יוצא משהו אחר, תדע לך שהאדם הזה הוא נמצא מחוץ לערכים. ולכן תכלית העבודה בישראל הוא הזיכרון והדעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור, צריכים לזכור שאנחנו כבר למדנו הכל, כי כבר קיבלנו הכל, כי הכל כבר נמצא בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. כל העבודה שלנו צריכה להיות על ידי שאנחנו מקבלים דעת וכוננו מעיתך חוכמה בינה ודעת, כדי להגיע להכרה, לידיעה יותר נכון, הפנימית הזאת, לחיבור האינטימי הזה עם הפנימיות המקורית שלי. ואז אני זוכר, פשוט מאוד, אני מתחיל לזכור כי נגעתי בנקודה השורשית שלי שכבר למדה הכל. תינוק בנעי מו, עוגר בנעי מו, מלמדים לו כל התורה כולה, וכיוצא הוא שוכח את זה. זאת אומרת שהלימוד שלו צריך להחזיר את אותו עוגר, את אותו ילד עכשיו, את אותו מבוגר, למדרגה הפנימית שהוא קיבל במתנה. אלא שכאן בחיים, בחיי חיותו, הדבר יעשה על ידי הכוח של ההתרוממות שלו, וקראנו לזה ממטה למעלה. במילים פשוטות, התינוק העובר בנעי לא מקבל כל התורה ממעלה למטה, ובעולם הזה כל תורתו צריכה להיות הגילוי על ידי בניין הכלים ממטה למעלה. זה הקניין של האדם. ולכן אומרים, דעת קנית, מה חסרת? אבל אם דעת חסרת, מה קנית? אתה צריך קניין הדעת שמקנה לך אפשרות להגיע לזיכרון. הזיכרון זה הדבר הכי פנימי ומקורי. ולכן כשאתה זוכר, אתה זוכר גם את הטוב וגם את המסוכן. למשל, זכור את אשר עשה לך המלך. אם אתה לא מגיע לזיכרון, גם את זה אתה לא זוכר. אתה לא יודע מה עשה לך המלך, כי אין לך זכור. ברגע שיש לך זכור, אתה במדרגה שאתה יכול לצאת לקרב נגד הכוח הזה המשכיח, המעלים, הבולע של המלך. וכל מה שגורם לסילוק הזיכרון, הרי זה סותר את דרך השם. אז אנחנו חייבים לחזור לזיכרון. וראיתם אותו ובחרתם. יש לנו מצווה ציטית, כמה שמסתכלים יותר על הציטיות, ככה אומרים לנו מקובלים, ככה זוכרים יותר, פשוטו כמשמעו. וראיתם אותו ובחרתם. אתה רוצה זיכרון מעולה, לחזור למהות, למקוריות, תסתכל הרבה בציטיות. נשאיר את להם כוח של דבקות טבעית. הזיכרון אצל האישה הוא הרבה יותר פנימי, הרבה יותר זהותי, מהותי. האישה יודעת דברים, אבל היא לא יודעת להסביר למה. אני יודעת. האדם צריך ידיעה על ידי לימוד, ואז הוא קונה לעצמו דעת. לכן באמת, האישה היא כבר כמו, במרכאות, כן? היא אומרת את זה, רצונו של השם ידברה. במדרגה העליונה אין כבר הרבה מה לעשות. שעשני כרצונו. הוא עשה אותי, אומרת האישה, כמו הרצון שלו. ואנחנו הדברים, כל החיים שלנו, עובדים כדי להגיע לגילוי רצונו. והיא אומרת שעשני כרצונו כבר. אז שתדחוף את בעלה לגלות את רצון השם ואת הילדים שלה. זאת אומרת שאנחנו חייבים לחזור לזיכרון. הזיכרון זה דבר שהוא מהותי, זה דלק זה הדלת שלנו. ככל שאנחנו חוזרים ויותר זוכרים, כך אנחנו יותר מתקדמים. לכן זכר זה שורש זיכרון. חודש אדר בכללות בא ללמד אותנו שיעור בגאולה. וכשמדברים על גאולה, נמצאנו למדים אופן היציאה מן הגלות. מה זה גאולה? לצאת ממדרגה של גלות, אבל לא רק לצאת ממדרגה של גלות, אלא ללכת לכיוון של אור. מה דברים יש בגאולה? גם לצאת מהכלא, אבל גם ללכת לכיוון מסוים של אור. לא רק לברוח ממצב, אלא להשיג מצבים. וזה חודש אדר, אופן היציאה מן הגלות. ולכן כשתמצא כאלה שהגלות מצאה חן בעיניהם, אם אתה רואה אנשים שהתרגלו למצב הגלותי שבו הם חיים ושכחו את סיבת הגלות, תדע שקרובים הם לחפש להם מקורות שפרשו לפי דעתם כדי לחזק את מצבם הגלותי ואת סוף דרכם בשהייתם מחוץ לארץ הקודש. זאת אומרת, מי ששכח זה נראה לעין, איך? הגלות נוצאת חן בעיני עצמה. הגלות היא נוצאת חן בעיני עצמה. יש חן בגלות הזאת. הם אפילו יגידו לך, תשמע, זה הרבה יותר כיף. יש דבר שמוצא חן. סכנה גדולה, כי האדם כבר לא יודע איפה המקור, איפה הטוב, איפה הרע. ולכן יש שכחת הסיבה. ותדע שקרובים הם לחפש להם מקורות שפרשו לפי דעתם. זאת אומרת, בגלל שהדעת היא לא דעת אלוקית, אלא דעתו של האדם, שכנו של האדם, אז האדם פשוט מפרש לו כמו שהוא רוצה, כפי שחזקה נפתו, כדי לאמת את מצבו, לתת גוסטנטה כוח למצב בו הוא נמצא. וזה מחזק את מצבם הגלותי, והוא יודעים לך שאפילו זה הידור מצווה, טוב דרכם בסוהייתם מחוץ לארץ הקודש. זה אפשר להישאר כאן, מה הבעיה? הנביא ירמיה מתאר בנבואתו איך לכאורה צריך להיות מצבם של ישראל בגלות, וכך הוא כותב, פרק כ"ט ה'ז', תראו מה אומר הנביא. בנו בתים, סליחה, בנו בתים, הושבו, וניטעו גנות ויכלו את פריין. קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות. הורבו שם ואל תמעטו, ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שם, והתפללו בעדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. אז לכאורה ככה צריך להיות המצב של ישראל בגלות. זה מה שאומר הנביא. הנביא כאן מצווה מה לעשות שם, לבנות בתים, להוליד, להמשיך, לבנות ולהתבנות והכל. תורת הגלות ניסה להיאחז בדברי הנביא, אז כל אלה שנמצאים בחוץ לארץ מתפסים למאמר הזה של הנביא, והם אומרים לך, הנה מה אתה רוצה? בפרק כ"ט הנביא אומר לנו בדיוק מה שעשינו. אז הם מאחזים בתורה הזאת כדי לבסס את שיטתה של היהדות בחוץ לארץ, הדוגלת בהתפתחות ישראל בגלות ובהישארות בלתי מוגבלת בארצות העמים ובמדינות שקיבלו אותם לגור בהן. יש לנו דברי הנביא, אנחנו מקיימים את דברי הנביא. אין לנו אלא דברי הנביא ירמיה. ככה יאמרו לכם. מה הקשר לפורים? כן? מה זה? פורים בציונות? מראה ורבותיי, אנחנו לא אומרים הלל בפורים. אנחנו לא אומרים הלל בפורים, כי למרות כל מה שעשינו שם וכל ההצלחה וכל מה שיצאנו, עדיין נשארנו שם עבדים. לא עלינו לארץ ישראל אחרי כל הגלות הזה. אז לא אומרים הלל. עדיין לא תפסנו את הכל ולא הצלחנו להבין את הדבר במלואו. אז חשבתי לנכון לא רק לדבר על פורים כפי שאנחנו רגילים לאכול ואת חג הפורים ואת ימי אדר, כי שם היה הפור, אלא להבין את הדברים בזווית או מזווית אחרת. וככל שיגיע טוב יותר למקום הזה, ככה את חושבים. שם, זה יכול להיות בסוסן, או זה יכול להיות בפריס, ברומא או בניו יורק, ככל שיהיה טוב לאותו מקום, כך יהיה טוב יותר ליהודים לגור בו. ולכן, נקבע המנהג לדרוש ולהתפלל בשלום המדינות ההן. ותפילה למדינה בה נמצאים. בינתיים אני אומר הכל הפוך ממה שאני חושב. אז לאן אנחנו מתקדמים? אלא שדברי הנביא באו כהוראת שעה. יש דברים כאלה. אתה נמצא שם עכשיו, יש לך מצווה לשעה, לעכשיו, לעשות את מה שאני אומר לך עכשיו. וכעצה טובה, ולא כמציאות קבועה לדורות. למה זה עצה טובה? כי לא היו עושים את זה, באורך הגלות היו נתמעים, נגמר הסיפור. אומר להם הנביא כדי לשמור את מעצמם בזמן הזה, שיכול להיות הרבה זמן, לבנות, להוליד, להתחתן, כדי לשמור על קיום איך זה. וכך כתב הרב עוזי קלקהיים זצ"ל בספרו באר נגד ירחים, באר נגד ירחים. כך אומר הרב, דברי הנביא באו להוציא מליבם של נביאי השקר שהטעו את העם לאמור לא תהיה גלות. זאת אומרת, למה כן צריך לעשות את מה שאמר הנביא? כדי להראות לנביאים שאמרו שלא תהיה גלות, שכן תהיה גלות, בגלל שנביאי האמת אמרו שכן תהיה גלות. אז בני ישראל צריכים לחיות את הגלות ולעשות את כל מה שהנביא מצווה כדי להראות שכן יש גלות והם מחוץ לארצם. חנניה בן עזור בא ושבר את מוטות העץ מעל שבר ירמיה ואמר, כן, אחד מהנביאים שם, נביא השקר, בא אצל ירמיה הנביא ושבר לו את מוטות העץ מעל השבר. זאת אומרת, אתה הנביא ירמיה, אתה שקרן. ככה אמר לו אותו נביא שקר. הנה עובדה, אני עושה עכשיו אקט ושובר את העול שיש לך על הצוואר. זאת אומרת, במילים אחרות, אין גלות. אתה סתם אומר דברים לא נכונים לעם ישראל. כך הוא אומר לו, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לאמור, צברתי את עול מלך בבל. תאים לי, בא עם נבואה, זה נבואה שקל. בא אותו נביא שקר ואומר, הנה נבואה, כה אמר השם צבאות. אחד היה מסתובב ברחוב כאילו קיבל נבואה, שבעתי את אוהל מלך בבל, אין גלות, אין דבר כזה. אתם מספרים לעם שטויות, תפסיקו. אז מה קרה? ותותן על הגלות. לאחר מעשה זה מצטווה ירמיה הנביא מאת השם לעשות במקומן מוטות ברזל. הקדוש ברוך הוא, כדי להראות שהנביא ירמיה הוא הנביא האמיתי, במקום מוטות עץ שהיו על הכתפיים של הנביא, שזה היה ביטוי לגלות, הוא החליף את המוטות עץ ואמר לו לעשות כאלה מברזל. זאת אומרת, אותו נביא שקר בא ואמר שלא תהיה גלות, כנראה הגלות עוד יותר קשה, זה לא חתיכות עץ, אלא זה ברזלים שיש לך עכשיו על הכתפיים. וחיזק את תוכן דבריו שהגלות אכן באה. יש גלות. וכך הוא מתבטא. עול ברזל נתתי על צוואר כל הגויים האלה לעבוד את נבוכדנצר. הנה, זו האמונה של הנבואה האמיתית, יש גלות והיא גלות של ברזל, קשה יותר מהעץ, וכולם תחת שליטתו של נבוכדנצר מלך בבל. על רקע זה נאמרה נבואתו של ירמיה הנביא, דירשו את שלום העיר. זאת אומרת, עכשיו שאתם בגלות ויש גלות, אתם מחויבים להתפלל בשלום המדינה שבה אתם נמצאים בגלות. זאת אומרת שזו הוראת שעה על הגלות הזאת, כדי להראות שאכן יש גלות, אבל הגלות הזאת היא זמנית, ובתוך הזמן שאתה נמצא שם, תעשה את כל מה שאמרתי לך. בני בתים, מתאוגנות, תחיות קריין, חונסים, הולידו בנים ובנות וכו' וכו'. כי הייתה זו הוראת שעה כדי להודיע על 70 שנות הגלות שהיו מתקרבות. אז תסתכלו בדברי הימים, ב' למדבר כף א'. אין לראות בנבואה זו של הנביא ירמיה לימוד לדורות. אי אפשר ללמוד מהנבואה הזאת לכל הדורות, אסור לנו, אלא לימוד לשעה בלבד, ולימוד מאוד נקודתי במוצד הזמן. אבל משהתחילו לדרוש בשלום העיר אלה שהיו בחוץ והקשירו בסוף לדבריו של ירמיה והתחילו להתפלל בשלום העיר, כבר שכחו לדרוש בשלום ירושלים. אומר הרב, הם כל כך התפללו בשלום העיר שעכשיו העיקר זה שתריץ תהיה בסדר. ירושלים זה סיפור אחר. אנחנו בינתיים חיים כאן, אז שבפריס יהיה טוב. ובמיוחד כשנפתח בפניהם רעיון שוויון הזכויות, אתם אזרחים ככל האזרחים במדינה, וזכויות קיבלו הוא בשמחה, את הרעיון, בשמחה יתרה, ונבלעו בגלותם. עכשיו אתם יכולים להיות כמו כולם. כשראה זאת הגאון רבי צבי הירש קליצר, זכר צדיק לברכה, מיד פנה אל השר הירש כדי שיפעל למען יישוב ארץ ישראל. הרצר אירס היה לו גישה אחרת לחלוטין. הוא אמר הפוך, שצריך שיהיו יהודים בכל מקום בעולם. ובא הרב צבי קניצה ואמר לו, תתחיל לפעול שאנשים יחזרו לארצם. מה אמר לו הרב? ענה לו הרב, מה שכבודו חושב למצווה גדולה, הנני חושב לעבירה לא קטנה. זאת אומרת, הוא אמר לו, זה עבירה לעלות לארץ ישראל, ולא עבירה קטנה, אלא עבירה גדולה. ככה ענה לו. מה זה אומר? הגלות הצליחה לעוות ולסבס את הכרת הטבע האמיתי של עם ישראל. זו הגלות. אני מדבר על גלות בנושא חודש אדר, כי חודש אדר יש בו סכנה, ולכן חכמים אמרו לנו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי אם אתה לא מרבה בשמחה אתה תגיע לשלב שאם השמחה שלך היא השמחה הרגילה של כל השנה, אתה תיפול, תיזהר. זאת אומרת שריבוי השמחה באדר נובע בגלל הסכנה הגדולה באדר. לכן תרבה בשמחה, ובשמחה רגילה אתה לא תחזיק מאמר, כי הקליפה של עמלק מופיע בחודש הזה יותר חזק מכל חודש השנה. לכן יש חג הפורים. חכמים מסבירים לנו שצריך חג, ובגלל שאנחנו יוצאים נגד קליפה. בכל חג וחג בשנה יש קליפה שמתגברת. בפסח זה קליפת מצרים, בכסלו זה קליפת יוון, וכו' וכו' וכו'. ואדר זו קליפת עמלק, ולכן אנחנו חייבים כל מה שעושים באדר בעצם מחובר לרעיון. זכר מחצית השקל. למה? כדי להראות לנו שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, הקדים את השקלים של עם ישראל לפני השקלים של המן שקנה את עם ישראל. מה הכסף? הנה הכסף. תמיד אותו עניין חוזר, יש סכנה גדולה, סכנה של פירוד בחודש אדר, סכנה של התנתקות מהשורשים האמיתיים שלנו, תוכניות למיניהם, ואנחנו צריכים על ידי השמחה לחזור לשלמות, לתוכנית ההתחברות אמיתית לשורשים, לזהות, למהות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. אדר יכול לשחד בשני דברים, ונעפוך הוא, אבל הנעפוך הוא הזה הוא מסוכן. אנחנו צריכים לעשות שבנעפוך הוא יהיה מהרע לטוב, ולא מהטוב לרע, חס ושלום. ולכן כשאומרים ונהפוך הוא, יש המשך, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ולא הפוך, שחז ושלום שהשונאים ישלטו על עם ישראל בגלל ונהפוך הוא בצורה השלילית. הגלות הצליחה לעוות ולסבס את הכרת הטבע האמיתי של עם ישראל, ומכאן ועד לייאוש, לקיחת חלק אקטיבי בתהליך גאולת ישראל, הדרך הייתה קצרה מאוד למדי. זאת אומרת שהאנשים מתייאשים בתהליך הגאולה. למה? בגלל אותו ייאוש, בגלל אותו חלק שהגלות אכלה את האדם. מה זה המלאק? עם לק, שמלקקים דמם של ישראל כמו כלב שמלקק דם. זה נקרא המלאק. זה לבלוע את המהות הנקראת עם ישראל, את הפנימיות שלנו. ולכן כשאדם אין לו כיוון, אז הוא נכנס, ומה יש לו כבר לחשוב? הוא חושב על החיים היום יום שלו. תדעו לכם שתמיד כשיש גזרה, לא גזרה של אדם פרטי אלא גזרה של מלכות, בכל מקום בעולם שיש גזרה של מלכות על עם ישראל, זה אומר שבקומה אחרת שאנחנו לא רואים אותה יש התחלה חדשה, התחלה חדשה של גילוי שעדיין לא הגיע לעולם עד אותו זמן. אתן לכם דוגמה. כשהייתה גלות רומי והיו התנאים רבי יהודה בר אלי, רבי יוסף ורבי שמעון בר יוחאי מתווכחים על טיבה של אותה גלות, על מעשיהם של הרומאים במסכת שבת דף למד ג', ורבי יהודה עיינה אותם ורבי יוסף שתק, רק רבי שמעון בר יוחאי אמר את מה שאמר בפה מלא. אז הרומאים קבעו יהודה שאילה יתעלה, מי שאמר טוב עלינו שיעלה, מי ששתק שולחים אותו לגלות בציפורי בגליל, רבי יוסף, ומי שגינה טוב לגנות את המלכות יהרג. רבי שמעון בר יוחאי היו צריכים להרוג אותו. מה עשה רבי שמעון? ברח, ברח למערה 13 שנה. לכאורה נגמר כל הסיפור. כל המאבק של רבי שמעון בר יוחאי שאמר את מה שאמר בגלל שהוא יודע את פנימיות הדברים, שכל מעשם של הרשעים האלה זה רק בשביל עצמם, עשו שווקים כדי להישב בהם זונות ועשו מחסאות כדי לעדן בהם את הגוף שלהם, ועשו מה שעשו, כן, גשרים וכבישים כדי לקבל כסף לברוס מס מהאנשים, רבי שמעון מלכו אומר את הסוד, אומר את הפנימיות. ברגע שהוא בורח נגמר, ההפגנה שלו נגמרה. זה לכאורה, זה לא נכון. ברגע שהוא בורח במרכאות מהמצב הזה, שמה במערה הזאת רחוק מכל הפוליטיקה יוצא אור חדש לעולם, ספר הזוהר. דווקא אז, בגלל שיש גזרה של מלכות על אותו בן אדם, הוא בורח למערה, ומשם יש גילוי חדש בעולם של ספר הזוהר, שיהיה לא רק הכלי לצאת מאותה גלות שם, אלא הכלי של כל הגלויות עד בית הנשיח. מה זה אומר? מה שאמרתי לכם מקודם, דווקא בגלל הגזרה נולד בעולם דבר חדש שלא היה. דוגמה נוספת, שאול ודוד. שאול הוא מלך, דוד עדיין לא. הנביא באותה תקופה שמואל. שאול כבר לא יכול לסבול את המציאות של דוד, והוא מוציא אותו להורג. גם כן, שאול אומר שצריך להרוג את דוד, הוא עדיין לא מלך, וכולם מחפשים וכולם עובדים, כל המדינה כולה, כדי לתפוס ולהרוג את דוד. ודוד נמצא במצב על הפנים, כמו שאומרים, הוא בורח, ופתאום ברגע האחרון מזמין אותו שמואל הנביא ואומר לו, דוד, אתה המלך הבא. ומה אני המלך הבא? עוד חמש דקות גומרים אותי. אתה המלך הבא, והבן שלך יבנה את בית המקדש. מה החידוש? מלכות ישראל קבועה, שלא הייתה עד עכשיו. עד עכשיו זה היה שאול בהשאלה, שאול. עכשיו זה בקביעות, וחוץ מזה בניין בית המקדש, גילוי מלכותו בעולם. לא היה דבר כזה. מתי זה הגיע? דווקא כשהמלכות מוציאה גזר דין על בן אדם או על קבוצה של אנשים. והדוגמאות רבות לענייננו, אתם מבינים, כשהמלכות מוציאה גזר דין על קבוצה של אנשים, זה אומר דבר אחד, שאנחנו בקרוב מקבלים מדרגה שלא הייתה עד עכשיו בעולם. כמו של רבי שמעון שהתגלה ספר הזוהר, כמו של דוד בית המקדש והאור הגדול של מלכות ישראל. עכשיו תדמיינו, כל הזמן זה יותר ויותר גבוה. בגלל שיש גזרה כזו של מלכות, ולא של אדם אחד, אלא כל המערכת עובדת בשביל לבצע את גזר הדין, בגלל זה נולד דבר חדש שלא היה כמותו בעולם בקרוב. נולד, בעזרת השם. ועכשיו זה בפנים. זה דבר נעשה רק בקומה אחרת, בקומה אלוקית. זה כלל, תדעו לכם, אני לא אומר לכם כאילו איזה תפילה, שאני מתפלל שבעזרת השם יהיה דבר כזה. זה כלל, הקדוש ברוך הוא קבע את הכלל הזה. רק שהמסלמות שלנו תמיד מצלמות את מה שקורה למטה. כן, תסתכלו על דוד המלך, הוא בורח, כולם רצים אחריו. כתוב בכל המקומות בארץ, נוסד. דמנו, אין לו סיכוי לחיות. ורבי שמעון בר יוחאי, אין לו סיכוי בכלל לחיות. רומי השלמה הגדולה הזאת. והוא רבי שמעון עם הבן שלו לבד באיזה מערה שמה. כן? כשאתה מסתכל למטה אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק יאוש. אבל אם אתה יודע לכוון את המצלמה שלך למה שקורה ברובד פנימי רוחני, שם נולד, ולא יבלט, נולד כבר עכשיו דבר שעוד מעט יגיע לכדור הארץ, אבל הוא כבר נולד, הוא בתהליך של ירידה. ותזכרו טוב, זה כלל, זה לא איזה תפילה ורסון, זה כלל שהקדוש ברוך הוא בעצמו קבע בעולם. והדבר הזה מופיע תמיד ברגע האחרון שחושבים שהכל אבוד. כשאדם אין לו את זה, נוצר אז ניתוק בין הדת לבין החיים של עם ישראל בארצו. אדם לא מבין את זה, הוא מתנסק מארצו, מהגוף של אומתו. כי ארץ ישראל זה גוף האומה. הדת יצאה למלחמה נגד הטבעיות הישראלית. זה שיעור נגד הדת. כי הדת הורגת את הטבע האמיתי של עם ישראל. צריך להיזהר מהדת. אסור לנו ליפול לדתיות במובן המילה הפשוט, שהוא בעצם פולחן ועשיית דברים חיצוניים. אנחנו חייבים לכבד את התכונה הנצחית והטבעית שטבועה בנו, את הצבע הישראלי שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו. את זה צריך לכבד ולהיזהר שכל אקט דתי שאני עושה לא הולך נגד הצבע הישראלי המקורי האמיתי שלי. הרבה דוגמאות יש שאנחנו עושים דברים בגלל שאנחנו צריכים, ואנחנו סתם עושים פולחן ואומרים וחוזרים, ואנחנו לא יודעים בכלל מה תוכן הדברים ולא יודעים את עסק הפנימיות של הדבר הזה, אז אנחנו חוזרים ועושים דברים. חכמים אמרו לנו בגמרא דבר פשוט, רצית דוגמה? הרי לך. יש דיון בגמרא האם מצוות צריכות כוונה, כן או לא. מצוות צריכות כוונה. מי שמקיים מצווה בלי כוונה פנימית של המצווה, לפחות לעשות רצון השם, זה מעשה קוף. הוא עושה אקט, נוזמה. הוא לא נמצא במקום שהוא נמצא בו. דוגמה אחרת. אדם נמצא בשיעור פיזי. רוחנית, מנטלית, הוא נמצא בים. האם אפשר לומר שהוא נמצא בשיעור? הוא לא בשיעור. הגוף שלו מחמם את הכיסא, המחשבה שלו נמצאת במקום אחר. כשספרתי את התלמידים היו נכון 25, אבל מתוכם היו רק 24 שהיו בתוך השיעור ומקשיבים וחיבור. אחד היה בחוץ. אבל הוא היה פה, הוא עשה כמו שכולם עשו. זה לא נכון. אם אין לך מחשבה עמוקה ומקושרת למקום שבה אתה נמצא בו, אתה לא נמצא בו. ואני יכול להגזים ולהחמיר בדוגמאות. אדם שנמצא עם אשתו חס ושלום וחושב על אישה אחרת, עד כמה הדברים חמורים. אכן הוא נמצא כאן, אבל הוא לא נמצא. אז כדי כך שלפי הזוהר הקדוש, התינוק שנולד נקרא ממזר. חז ושלום. כמה שחשובה המחשבה והמודעות איפה אתה נמצא כשאתה נמצא. כמובן זה מבחינה רוחנית. הזוהר הקדוש תמיד רואה את הדברים מהבחינה הזאת. אבל אם הזוהר אומר דברים, זה לא פשוט. צריך להתייחס אליהם. אז התפתחה שיטה גלותית, האומרת שאפשר לחיות באופן שלם את יהדותו בכל מקום בעולם, ולכן גם כדאי לצפח את מעמדם של ישראל שם ולחזק בזאת את הקניינים הרוחניים שלהם בעודם מחוץ לארץ הקודש. אין לזה סוף. אתה בונה ובונה ועוד ובת הספר ובת זה ומסיבות והכל, ואתה בונה ובונה ובונה, אבל איפה זה נגמר? אין נגמר לגלות? זה לא מסתיים? תתפח עוד ועוד. מלכודת זו לא אחרה להיראות ולהראות את המציאות המרה. מה התוצאה? יש לנו את התוצאה, אנחנו לא צריכים ללכת לבדוק רחוק. רבים נפלו בתענוגי החיצוניים והקלים, כן? מלשון שהם נפקדים של הגלות, כשיסודם הנצחי נשכח מהם. עד כדי כך שהגענו היום ל-80 או 90% התבוללות בגלות. אז בשביל מי עשית את זה? בגיל 20 10%, ואפילו מתוך ה-10% כמה יגדלו מזה, כמה ישמחו מזה תלמידי חכמים אמיתיים גדולים. לפן זאת אומרת, אני חוזר לעניין, אפשר לעשות את זה? צריך לעשות את זה כמו שאומר הנביא ירמיה, בני דתיים ושבו ונתרוגלות ויחמוד פריאן בתנאי אחד, שאתה יודע שזו הוראתה ולא כתחליט. והנה חוזרים לחודש אדר. חודש אדר בשנה בא להחזיר עטרה ליושנה, ויש בו את הכוח להחזיר לישראל את זיכרון השורש האלוקי שלהם. אנחנו צריכים לחזור לזיכרון בחודש אדר. מה זה הזיכרון? הזיכרון זה הקדוש ברוך הוא, חלק אלוהה שנמצא בתוכנו. את זה אנחנו צריכים לזכור, ואת הגעגועים לארץ השם. וכך כתוב במגילת אסתר, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. מעניין מאוד, וכולם מהם היו? רק אחד היה? איש היה, רק אחד שקראו לו איש במדרגת הרב גדולה? רק אחד שהיה יהודי? ושמו מרדכי. צריך גם להגיד מי זה, כי הוא כל כך נדיר שצריך להכיר את השם שלו. אשר הוגלה מירושלים, גם הוא יצא לגלות עם הגולה אשר הוגלתה עם מכוני המלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ככה כתוב שמה. כן, זה כואב, נכון? כמה פעמים גלות יש פה? תספרו. הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה אשר הגלה מלך בבל. ארבע פעמים המילה גלות, כל המילים פה בנויות על הגלות. הוגלה, הגלה, הוגלה, הגלה. על הגלות כבר אינו נסתר. זאת אומרת שהמגילה, מגילת אסתר, כאן מגלה לנו דבר חשוב. יש זיכרון שאנחנו בגלות. זה המפתח הראשון של מגילת אסתר. כשהדברים מתחילים להשתנות, מתי זה משתנה? איש יהודי היה בשושן הבירה, והוא זוכר שיש גלות, שהוגלתה, שהגיעה, שגלו, שגלו. זאת אומרת, זה לא אחד שנרדם כמו כולם ושכח שהוא נמצא בגלות. ולכן המגילה כל כך מצביעה בכוח על הגלות. ארבע פעמים חוזר ומהדהד באוזני הקורא הבכי המר היוצא מצער השכינה. זה צריך לבכות כשאומרים את הפסוק הזה. הוגלה, הגולה, הוגלתה, הגלה. מגילת אסתר היא חלק מתיקון השכינה. היא באה להחזיר את הזיכרון שנפתח. היא באה להמחיש את אי הסדר שנוצר בכל הבריאה כולה עצב השכחה מארץ ישראל. אתם מבינים מה עושה כאן המגילה? היא אומרת לנו דבר ראשון, אנחנו חולים. מקבלים? כן. אתה לא מקבל, אתה במצב גרוע. כשאתה יודע שאתה חולה, הרפואה מתחילה להגיע, כי אתה מסכים להירפא. וכאן מתחיל הכל להשתנות. זה תיקון. אמרנו בזמנו של מגילת אסתר ניתנה בהר סיני, אתם יודעים את זה, הקדוש ברוך הוא נתן בהר סיני את מגילת אסתר. אז שזה לא יצא, לא התגלה, ולכן אסתר כתבה אותו, את אותו גילוי, ולכן זה נקרא מגלה את האסתר הזה, מגילת אסתר, מגילת סתרים, גילוי הסוד. עכשיו אתם מבינים מה זה נכנס יין יותר סוד? כשנכנס יין יצא מגילת אסתר, האסתר יצא מגילוי. וממהות העם ומחיבורם הטבעי יחד, גוי אחד בארץ. זה שכחנו. זה המגילה מזכיר לנו בהתחלת הסינון. בא ונהפוך הוא. אולי כאן מתחצות ארבע לשונות הגאולה. איפה ראינו את ארבע לשונות הגאולה? בפסח. מאיפה זה מתחיל? בחודש אדר, רבותיי. ולכן אנחנו לא חוגגים את פורים באדר א', אלא באדר ב', כדי שנהיה קרובים לגאולה של ניסן. כי בית דין, הזמן שלו זה חודש ימים. זאת אומרת שהחלטנו דבר ל-30 יום כדי להבין את אותו דבר ולהביא ראיות. ולכן במדלת וכתבר לחודש אדר אנחנו כבר מכריזים על גאולה, וזה יהיה בדיוק חודש אחרי מדלת וכתבר, שזה בעצם לא לסדר. מפה יוצאים ארבע לשונות של גאולה, מהגולה, הגלה, הוגלה, הוגלתה. כשזוכרים את הגלות המרה ומבינים את המצב החולני שנמצא בו עם ישראל, כשהוא מנותק מאדמתו ואוכל משולחנות זרים ולא משולחנו של מקום. אני מציע לכם, כששאלו את רבי שמעון בר יוחאי למה קרה מה שקרה, הוא אמר דבר אחד: בגלל שנהנו מתעודתו של אותו רשע, בגלל שהלכו לאכול משולחנו של אותו רשע. מה יאמרו האנשים? אבל רבי שמעון, השיאת כדת אין עונס, הכל כשר, יש לך כשרות הרבנות הראשית למילאנו, לפריז. אז מה? אתה אוכל כשר במסגרת של טומאה. אני אענה לך עכשיו עוד דוגמה, שהפרטים כל כך חשובים לך שאתה מדבדק בדברים קטנים, וזה טוב, אבל שכחת שאתה נמצא בטומאה גדולה. אתה כל כך מדייק בדינים הקטנים, שאתה יכול לדחוף ולזרוק ולקלל ברחוב, מפריעים לך להבין את הגמרא שאתה לומד עכשיו. כשאתה מתפלל השיבנו בעזרת השם הקדוש ברוך הוא תחזיר אותנו לארץ ישראל, וגם מישהו כך עושה לך, כך יש לי כרטיס אליי, תחזור לארץ. הוא אומר לך, עזוב אותי, אתה מבלבל אותי בכוונות. זה אותו דבר. אתה כבר לא מבין מה אתה עושה, אפשר לדבר, אני באמצע כוונות. אני נותן לך דבר הלכה למעשה, אתה זורק אותו. אתה לא מבין את הדברים, אתה לא מפנים את הדברים. אתה לומד מוסר ואתה לא יודע לציין אותו. אתה לומד תורה, אתה יוצא מהספר כאילו אתה בעולם אחר. איפה התורה ואיפה החיים שלך? לרמוס חסריי? מה אני צריך אותך? מה אני צריך אדם שלומד והופך להיות מחשב? אני צריך אדם חי, חי תורה, התאהבו את התורה. זה לא מחשב, מחשב אותי בבית, אני לוחץ על כפתור, נותן לי כל הפסוקים, אני לא צריך רב. בשביל מקורות אני לא צריך רב. אני צריך רב כדי לראות איך הוא חי, מה אופן החיים שלו, איך הוא מכבד את הבריאות כולן. איך הוא מתייחס לכלל ולא שוכח את הפרטים? על כל אלה קבעו חז"ל שלא לומר הלל בפורים. לפי דברי הגמרא במגילה י"ד עמוד א', שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. יציאת מצרים זה בכיוון של ארץ ישראל. הולכים בשביל ארץ ישראל, בשביל של ארץ ישראל. שם עדיין יצאו, נשתחררו מאותו רשע והלכו לשולחנו של אחר. עזבו את צרפת והלכו לקנדה, עזבו את ארצות הברית והלכו לגרמניה, תלוי מי נותן יותר. אפילו גאולה כגאולת ישראל בימי הפורים זה גאולה גדולה, שיצאו ממוות לחיים וזכו לקבל התורה מחדש באהבה ובשמחה מתוך הכרה ורצון, כמו שכתוב במסכת שבת דף פרחב, הדור קיבלו בימי החשברות. זאת אומרת הגמרא אומרת הם קיבלו את התורה שם. זה לא מספיק? עם כל זה אין כאן עדיין גאולה שלמה, כיוון שעם ישראל לא חזר לארצו. ולא עוד, אלא שבקביעת מקרא מגילה לדורות תלו הזיכרון על הנס בארץ ישראל. מה עשו חכמים? דבר מאוד מוזר, כל מה שעשו בנס פורים רק מציא ארץ ישראל. מה? ולכן קשרו עניין קריאת המגילה בתקווה לחודש אדר בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. מה הקשר? למה אני צריך לקרוא מגילה בתקווה לחודש בערים שמוקפות חומה? מזמן יהושע, מה הקשר? אנחנו מדברים על שושן הבירה, למרות שהיה הנס בשושן הבירה. למה? כל זאת כי הייתה ארץ ישראל חרבה באותם הימים, וחז"ל ראו לנכון לחלוק לכבוד, ויהיה זה זיכרון לארץ ישראל בנס הפורים. הכל ביחס לארץ ישראל, אפילו הקריאה של המגילה כמו בירושלים בתקווה לחודש. השנה קצת מיוחד, פורים משולש. על אף שהתקופה הזוהרת וההתעלות הרוחנית של ישראל לאחר כל הגזרות שבוטלו וששלטו היהודים הם הבסונאים, ככה כתוב במגילה, למרות זאת לא נשכחה מרבותינו קדושת ארץ ישראל. לא עשו איזה חג מנותק מארץ ישראל ואמרו הנה הצלחנו ברוך השם, כן ברוך השם, אבל זה לא נגמר, אני חייב לקשר את הכל עד שעם ישראל יחזור לארצו. אני שואל אתכם למה, מה הקשר בכלל בין הדברים? תשימו לב, המילה אדר יש בה את הסוד הזה. א' דר, א' אלופו של עולם הקדוש ברוך הוא א' שמצא לו דר, דירה, דירה בתחתונים. איפה הדירה של הקדוש ברוך הוא? ארץ ישראל. ולכן חודש אדר, אפילו שהוא קרה, כל הנס שקרה בו היה בחול, עדיין אין שלמות כל עוד והאלף לא דר במקום המתאים לו. זאת אומרת שחודש אדר זה גילוי מלכות בעולם. הגימטריה של אדר 205. טוב, 205, 2 ועוד 5, 7. 7 בגימטריה קטנה זה אדר, 7 זה מלכות. 7 זה כל הבניין שיורד ומתגלה לעולם הזה, כל המידות. ולימוד הוא לכל הדורות. מי שזיכרון חיבת ארץ ישראל קרוב לליבו לא ישלים לעולם עם מצב גלותי, זוהר ככל שיהיה, ויהיה תמיד בציפייה לחזור ולקדש שם שמיים בגילוי מלכות השם בעולם. איפה? במקום הראוי לישראל. מי שזוכר אינו נופל לחיצוניות הגויים ואינו נמנע מעבדי הזמן. כן, כי עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. מי שעובד את הזמן, מי שנכנס לתוך החומריות של העולם הזה ושוכח את התכלית, זה נקרא עבד הזמן, שהם עבדי עבדים. לא רק עבדים, עבדים של עבדים. וסיפר אחד מתלמידי הראייה זצ"ל, הרב קוק, כי פעם אחת בשמחת פורים, בשעה שהיה הרב בהתרוממות הרוח של השתייה כדת, הרב קוק היה שותה בפורים, שהיה מגלה שדות, עלה על השולחן וקרא בקול רם ובהתלהבות קודש. כן, הרב עלה על השולחן, אחד מהתלמידים מספר, הרב קוק עלה על השולחן והתחיל לצעוק, וככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. זה חלק מהמגילה. איך אני יכול לראות את האובדן של המולדת שלי? אסור לי להשלים עם הדברים האלה, עם חלקים מהמולדת שלי שהולכים לאיבוד. זה מה שהרב היה צועק בזמן שהיה סיכור, בזמן שהוא היה בשמחת פורים, בשכרות האמיתית של כוח הסוד. איך הקדוש ברוך הוא אני יכול לראות באובדן מולדתי? וסיים באלו המילים, זוהי כל התורה כולה. הוא ריכז תמצל את כל התורה, כל התורה כולה. מה זה? שאסור לי להשלים עם המצב לראות באובדן מולדתי. זוהי כל התורה כולה, אמר הרב. למה? כי בלי הכלי הזה, כי בלי הכוח הזה, שהוא בעצם לא כלי, ואני לא רוצה עכשיו לפתח את כל הנושא, אי אפשר בכלל לכל השאר. כל השאר מנותק מהמציאות באמת. הכל רק בגדר של עשייה ולחציונים, ולא בגדר של עשייה ממשית בעולם של תרגום הקודש העליון למעשים. מכיוון שהחודשים הם שני חודשים, אז ראיתי לנכון שהשיעורים לא יהיו ממוקדים ישר יפירות לעניין הפורים, אלא לזווית מאוד רחבה של כל הנושא, ומעט מעט בעזרת השם נתקדם ונחדור יותר לעומק הדברים ונגיע ממש מהמעגל הגדול עד לנקודת הפורים עצמה. תודה רבה.